שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון מדברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים, היום אנחנו נתבונן בעזרת השם בקו העדין שעובר בין הכרת האדם בגדולת עצמו, מה שמביא אותו לביטחון עצמי שנובע מתוך ביטחון בהשם, לבין מידת הענווה שעליה נאמר תועבת השם כל גבל לב. אדם שהוא גאוותן הוא מתועב אצל הקדוש ברוך הוא, לעומת זאת מידת הענווה רצויה וחשובה ואהובה אצל בורא עולם. הענווה היא גם כידוע האילן שכל הענפים של המידות הטובות יוצאות ממנה. כשאדם ענב מדבר עם אנשים בגובה העיניים, מכבד כל אדם באשר הוא, ממילא אדם כזה לא רודף כבוד, גם במידת הקנאה הוא יותר מתוקן, הוא לא מקנה באחרים, כי הוא מבין שכל אדם יש לו את המעלות שלו, ולכל אדם יש את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. האדם הזה לא כועס במהירות, כי יש בו את מידת הענווה, ועוד הרבה מעלות נפלאות שצומחות ממידת הענווה. מצד שני, ודאי שאין הכוונה במידת הענווה שהאדם ירגיש את עצמו כאפס מוחלט, כאדם שלא שווה שום דבר, וכולם יכולים לרמוס אותו ולהגיע למצב של חוסר ביטחון עצמי, להגיע לעצבות, לדכדוך, ודאי שלא לזה הכוונה. אז נתבונן בעזרת השם בהדרכה של חז"ל, איך להגיע לאיזון נכון שמצד אחד האדם מכיר בערך עצמו, ויחד עם זאת לא נופל ברשת של הגאווה, שהרי תועבת השם כל גבה לב. נפתח במשנה במסכת סנהדרין, אומרת המשנה, לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. זו סיבה אחת שהמשנה מונה מפני מה נברא אדם יחידי, תכף נסביר את העניין, ויש סיבות נוספות, ומפני שלום הבריות, שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך, סיבה שלישית, ושלא יהיו מינים אומרים הרבה רשויות בשמיים, סיבה רביעית, להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. וכאן המשנה אומרת משפט מאוד מפליא לכאורה, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. נחזור על דברי המשנה וננסה להיכנס לעומקם של דברים. המשנה מתחילה, לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל, מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא. מה הכוונה שנברא אדם יחידי? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא בעלי חיים שונים, ברא עצים שונים, אבל ברא את האדם כשהוא לבדו. כשברא את עץ הדקל, הוא לא ברא דקל אחד, ברא הרבה דקלים. כך בעולם בעלי החיים, ברא רבים מכל מין ומין. אבל את אדם הראשון, את המין האנושי, הוא ברא אדם אחד ויחיד. אבל הרי הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם יתאכלס בבני אדם, כתוב לו תוהו בראה, לשבת יצרה, רצון השם שהעולם יהיה מלא באנשים, ולכן כל ילד שנולד יש בזה עשיית רצון השם, שברא את העולם כדי שיישבו את העולם כולו. אז למה לא ברא הרבה בני אדם? אומרת המשנה כמה סיבות. סיבה אחת, ללמדך מה הגדולה והמשמעות של הצלת נפש, אדם שמציל אדם כאילו הציל עולם מלא. שהרי כשרואים היום עולם שיש בו מיליארדי בני אדם, ואתה חושב לעצמך, ממי כל אלה יצאו? רק מאדם אחד. ממילא, אדם שמציל נפש, הרי גם מהאדם הזה יכולים לצאת עוד אנשים שיאכלסו עולם מלא. נמצא שהמציל נפש אחת כאילו הציל עולם מלא, ומי שאיבד נפש כאילו איבד עולם מלא. זו סיבה אחת מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי. סיבה נוספת אומרת המשנה, מפני שלום הבריות. שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך. כדי שלא יבוא אדם ויאמר, הרי הקדוש ברוך הוא ברא כמה בני אדם, והסבא של הסבא שלי הוא יותר גדול במשקל יותר חשוב מאשר אביך, אלא כדי שיהיה שלום, יהיה שלום בין הבריות, שכולם יצאו מהאדם הראשון. אמנם בתוך הבריות האלה הקדוש ברוך הוא נתן הנחיות איך אמורים להתנהל. בעם ישראל יש כהנים שהם אסורים להתאמה למת, יש להם תפקידים מסוימים, אסור לכהן לשאת גרושה. יש לוויים שיש להם הלכות מיוחדות, ויש את עם ישראל, יש את אומות העולם. לכל קבוצה וקבוצה מהאנושות הקדוש ברוך הוא נתן הוראות ודינים ומצוות ששייכים לאותה מחלקה. אבל כולם באו מאדם הראשון, וכך יהיה שלום בעולם. סיבה נוספת מונה המשנה, למה נברא אדם יחידי, שלא יהיו מינים אומרים הרבה רשויות בשמיים. אם היו בני אדם שונים שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא, וכל אדם יש לו את הצורה המיוחדת שלו, אז היו אנשים מדברים על כך שאולי זה נברא על ידי אל אחד וזה אל אחר, ומאמינים באלילים שונים ומשונים. לכן ברא הקדוש ברוך הוא אדם יחידי שכולם יוצאים ממנו, שידעו שיש בורא אחד שברא את הכל. סיבה נוספת אומרת המשנה, ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולם דומים זה לזה. אדם שמייצר למשל את מטבע השקל, יש חותם, היום זה מכונות, אז זה היה חותם, שבו חותם את המתכות השונות, והנה כל מטבע ומטבע יוצאת בדיוק דומה לחברתה. כל המטבעות, כל השקלים, הכל נראה אותו דבר, כי מדובר באותו חותם. ולכאורה, ההיגיון היה אומר שכל בני האדם שיצאו מאדם וחווה, היו צריכים להיראות זהים לחלוטין, כמו שקלים שזהים לחלוטין. מה פשר הפרצופים השונים, אפילו תאומים שנולדו למשפחה אחת, וכולם מתבלבלים ביניהם, אבל האמא יודעת לזהות זהו וזהו, ומי שמתרגל גם לומד לזהות. אין שני בני אדם זהים לחלוטין. מערכת אדירה, שאומנם אצל בורא עולם היא פשוטה, היפלא מהשם דבר, אבל רואים כאן את החוכמה האלוקית, גדולתו של הקדוש ברוך הוא, יצר מערכות של גנים וכרומוזומים וכל מיני עניינים שיוצרים פרצופים שונים. אין שניים שהם זהים זה לזה, אפילו טביעות האצבע. יש מקומות בעולם שעל פי טביעת אצבע, מקומות שעדיין יש הוצאות להורג, יכולים להוציא להורג פושע על פי טביעת האצבע שנמצאה בזירה של הפשע. אם רואים בוודאות שזו טביעת האצבע של המבצע, ותפסו את האדם שזו טביעת האצבע שלו, על פי טביעות אצבע חורצים גורלות. אבל איך אתה עושה דבר כזה? אולי יש עוד מישהו בעולם שיש לו את אותה טביעת אצבע, את אותם קווים וכמו ציורים כאלה של עיגולים וכדומה שיש לכל אדם באור של היד? התשובה היא, אין, לא היה ולא יהיה עוד אדם שיש לו את טביעת האצבע שדומה לחברו. ויש מיליארדים והיו ויהיו. פלא עצום, אדם שמתבונן בזה עומד נפעם מגדולתו של הקדוש ברוך הוא, שסידר מערכת כזו שכולם יהיו שונים זה מזה, וזה מה שאומרת כאן המשנה, להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. ממשיכה המשנה, וזה מה שנוגע לענייננו כעת, כדי לסכם את כל העניין שראינו עד עכשיו, לפיכך, כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. זה דבר שדורש הסבר, האם המשנה מלמדת את האדם להתגאות ולומר שהעולם נברא בשבילו וכולם אמורים לשרת אותו? הרי זה מנוגד לחלוטין לדברים שכותב הרמח"ל ואחרים בהגדרה של מידת הענווה, שמידת הענווה היא שהאדם, לא חשוב איזו מעלה יש לו, אף פעם לא יחשיב את עצמו יותר מאחרים ויתנסה מעליהם וירגיש שהוא מעל כולם. האדם נדרש לחיות במידת הענווה. אז מה פשר הדבר הזה שכל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם? הדבר ברור שאין כוונת המשנה לומר שכולם אמורים לשרת אותו, והוא מתנסה מעל כולם, אלא כוונת המשנה לומר שגם אם היה הוא עצמו, כל אחד מאיתנו, גם אם היה הוא עצמו יחיד בכל כדור הארץ, היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם רק בשבילו. כי באמת לכל אדם, המקובלים מסבירים שיש מסלול פרטי וייחודי לתיקון שבידו לתקן בבריאה, מה שאף אדם אחר לא יכול לתקן. אנחנו רגילים לבריאה גשמית, לראות מסביב את החומריות, ואדם חי עם הראש המצומצם שלו, של פרנסה ואוכל ובגדים, ומה שהוא צריך לחיי היום יום, ושאר תרדות שיש לו. אבל העולם נקרא עולם מלשון העלם, כמו שרשי כותב בספר קהלת על הפסוק, וגם את העולם נתן בליבם, העולם כתוב שם בלי וב, העלם נתן בליבם. העולם, בחומריות שבו, מסתיר את הפנימיות הרוחנית, את כל היקום הרוחני שנמצא מסביבנו. כי באמת, החומר שבעולם, מי שהתבונן במבט אמיתי, בניגוד לתחושה הרגילה שהחומר הוא המציאות והרוחניות היא היותר עמומה, האמת היא הפוכה. המציאות האמיתית זו המציאות הרוחנית, והחומר הוא הדבר הכי לא טבעי שקיים בעולם. כי הקדוש ברוך הוא, כמו שמסבירים האריזל ואחרים על פי תורת הסוד, שלפני בריאת החומר שבעולם היה האור האלוקי ממלא את הכל, לא הייתה אפשרות לשום מציאות אחרת להיות קיימת כשיש רק את האור האלוקי. אבל ביקש לברוא נבראים כדי להטיב להם, ולא הטבה שהיא תהיה כעני שמקבל צדקה, אלא כמי שתורח ועובד ומקבל שכר. יש כמה סיבות למה זה חשוב שהדברים יבואו דווקא בצורה כזו. בספר דרך השם הרמח"ל מסביר את העומק שבדבר, למה הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת הטבה שהיא בלי עבודה שקודמת לה, שצריך שאדם יעבוד, יתרח, יעמול, ואז יקבל את שכרו. כדי לאפשר עבודה, ניסיונות לבני אדם, צריך לברוא חומר. כשיש חומר, יש תאוות, יש יצרים, ואדם צריך להתגבר ולקבל שכרו בהתאם. לכן הקדוש ברוך הוא צמצם את אורו במקום מסוים, נתאר לעצמנו על דרך המשל, אוקיינוס של אור, וצמצם את אורו במקום מסוים, ולשם יצא קו של אור, והמקובלים מרחיבים בספר עץ חיים, איך בדיוק התחילה התהוות היקום על ידי אותו קו אור שנכנס למקום הצמצום, עבר מסכים שונים כדי לצמצם עוד יותר את האור הזה, ושוב תהליכים על גבי תהליכים, עד שמהאור הזה שהתגשם, נוצרו כל הכוכבים, כל החומר שקיים בעולם. המדענים גילו לפני 80 שנה את התחתית של התחתית של דברי המקובלים, שבעצם תחילת החומר הוא באור, באנרגיה שהתפרצה ומזה נהיה הכל, אבל אין להם הסבר מאיפה זה הגיע. בתורת הסוד ביהדות כבר הרבה לפני המדענים, העניין מוסבר איך התחיל היקום, איך העולם נברא, וכל החומר בעצם הוא נגד המציאות של הבריאה שהיא מציאות רוחנית, אבל הקדוש ברוך הוא יצר חומר כדי שיהיה לאדם גוף, הנשמה עצמה היא רוחנית. יש מעטפת של גוף שהאדם נמצא בה לתקופה מסוימת בעולם הזה, שזה תקופת הניסיונות, נקרא לזה זמן העבודה. עד שהוא מסיים את התפקיד בעולם הזה, מגיע לעולם האמת, אז הוא פושט את המכשיר הזה שקוראים לו גוף, שאיתו הוא היה צריך להתמודד ולבנות את העולם הרוחני שלו. מגיע לעולם האמת, כל אדם מקבל את פרי מעשיו לטובה ולהפך, ואם צריך גלגול, חוזר בגלגול, עד שבסופו של דבר אותה נשמה מגיעה לתיקון שלה, לשלמות שלה, להגשמה של הרצון האלוקי, שכל אדם יקבל את שכרו בתמורה למעשיו, לפי דרגתו, לפי המאמץ. זה מה שהמשנה אומרת בפרקי אבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. נמצא שהאדם נברא כדי להגיע לתכלית מסוימת. ולכן, בכל פעולה שהאדם עושה בגופו, הקדוש ברוך הוא סידר מערכת רוחנית מקבילה. יש לנו בגוף רמח איברים ושסה גידים, 248 איברים, 365 גידים, שהם מכוונים כנגד רמח איברים ושסה גידים של הנשמה, שהיא מתלבשת בתוך הגוף, מתמזגת בתוכו, והנשמה עצמה והגוף יחד, הם כנגד רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה שיש לנו בתורה. כלומר, יש כאן מערכות רוחניות שמקבילות לגוף הגשמי. כל פעולה שאדם עושה בעולם הזה, הוא מפעיל את כל המערכות הרוחניות האדירות שבעולמות העליונים. זה כמו שנתאר לעצמנו מגשים כאלה שנמצאים זה מעל זה, מגשי מתכת, ויש למעלה מכוניות ורכבות, ואדם למטה מזיז מגנט קטן, אבל הוא מפעיל את כל המכוניות וכל המערכות העליונות שפועלות שם למעלה. הוא נמצא בחדר ורק מזיז מתחת המגש התחתון את המגנט, אבל למעלה מערכות אדירות מופעלות על פי המעשים שלו. כלומר, כשאדם נותן צדקה, הוא נתן שקל בסך הכל. אם היה רואה מה שהוא עושה בעולמות העליונים, היה נדהם. אנחנו בעיני בשר חושבים, נתתי שקל לעני, זה עושה לי טוב, כי יש כאן בן אדם שלא לו מה לאכול, כעת יש לו מה לאכול. נתתי צדקה לכל, לישיבה, לבית כנסת, למעשים טובים. אז האדם רואה בסך הכל את התחתית של הדברים, לא את המערכות הרוחניות האדירות, את ההשלכות של כל דבר. שזה דרך אגב, נלמד מתוך זה, שיש טעות ביד אנשים שאומרים, מצווה שאני מבין את ההיגיון, אני מקיים. מצווה שאני לא מבין, אני לא מקיים. זו טעות גדולה, כי גם מה שהוא חושב שהוא מבין, הוא בכלל לא מבין. הוא חושב שהוא מבין למה לתת צדקה. זה כלום, אתה רואה רק את התוצאה, את קצה הקרחון, אבל לא את כל המערכות האדירות שאתה עושה באותה שעה בעולמות העליונים. ומתוך זה נבין שגם המצוות שבתורה, שאנחנו לא רואים תוצאה מיידית כמו תפילין, ושאר מצוות שבן אדם למקום, אין ספק שהן פועלות בצורה אדירה, גם בתועלת האישית לאותו אדם, וגם בתיקון של המערכת הכללית בבריאה. כי לכל אדם הקדוש ברוך הוא נתן מסלול רוחני פרטי ששייך לאותו אדם. אז כמו שהפרצופים שונים, כך המסלולים שונים. לכל אדם יש מסלול פרטי, וכשהוא תורח ועמל לתקן את המידות, לקיים את המצוות שבין אדם לחברו, מצוות שבין אדם למקום, מתחזק בשמירת העיניים, בשמירת שבת, נזהר לא להתבהם, יש יצרים שאם האדם נמשך אחריהם, לאט לאט הוא הופך להיות כמו בהמה, הוא אפילו לא מרגיש, אבל הוא יורד לשפל שהוא נהיה כמו מתבהם ממש. וכשהוא שומר על העיניים, שומר על הקדושה, שומר על המצוות, מצוות עשה ולא תעשה. המצוות לא תעשה, מצוות של הגנה, שהאדם לא יתלכלך מתינופת רוחנית שקיימת, או שהוא יוצר. המצוות עשה, הם לא רק מונעות את האדם שלא יתלכלך, אלא בונות אותו, בונות את העולם הרוחני, כי הוא פועל ועושה, ויוצר, כמו שבשבת יש לנו, שמור את יום השבת לקדשו, כלומר, מה שאסור לעשות בשבת, תשמר שלא תיקשל, ויש זכור את יום השבת לקדשו. תפעל ותיזום, קידוש, הבדלה, המצוות שנוגעות ליום השבת. כך בכל התרי"ג מצוות שיש בתורה, יש לא תעשה שנועד להגן עלינו שלא להתלכלך, אז זה אל תעשה כדי שלא תתלכלך, ויש עשה שבזה האדם בונה את העולם הרוחני שלו, וכשמגיע לעולם האמת מקבל את שכרו בהתאם למעשיו. על פי זה נבין את דברי המשנה. אומרת המשנה, אתה רואה שאדם תובע כמה מטבעות, כלומר מטביע כמה מטבעות בחותם אחד, וכולם דומים זה לזה. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם, הטביע כל אדם, בחותמו של אדם הראשון, כולם נולדו מאדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. עכשיו נבין מה שהמשנה אומרת, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. כלומר, גם אם הוא היה אדם יחיד בכל כדור הארץ, היה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בשבילו, כי לכל אדם ואדם יש את היכולות ואת העוצמות לבנות ולתקן במסלול הפרטי שלו, כאילו שהוא יחיד בעולם. אין מישהו אחר שיכול לעשות את התיקון, כשאדם הזה מברך על דבר שהוא אוכל ויוצר תיקון בבריאה, אין מישהו אחר שיכול לתקן במקומו. ברכה, אמנם בפשט, זה הודעה להשם, כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, שפסוק אחד אומר, להשם הארץ ומלואה, משמע שאסור לנו לגוע בשום דבר, הכל שלו. בפסוק אחר אומר, והארץ נתן לבני אדם. הרשה לנו להשתמש, איך הדברים מסתדרים? משיבה הגמרא כאן לפני ברכה, כאן לאחר ברכה. לפני שאדם מברך, הקול של הקדוש ברוך הוא, אין לאדם רשות לגוע, לאחר ברכה, והארץ נתן לבני אדם. אבל מלבד העניין הזה, כשהאדם מברך על האוכל, הוא גם מתקן את הבריאה, כי יש משמעות רוחנית. הרב יצחק כדורי, זכר צדיק לברכה, כשהיה מכבד אנשים בשקדים ובוטנים וכדומה שיוכלו, הוא לא היה אומר תאכל או מילה אחרת, הוא היה אומר תתקן. כי על ידי ברכה, האדם מתקן בכל פעולה שהוא עושה. וזה מה שאומרת כאן המשנה, שאדם צריך להכיר בערך עצמו, בגדולתו, ויחד עם זאת, לא להגיע, לא ליפול ברשת של מידת הגאווה, על ידי שבמקביל הוא גם מכיר בחסרונות של עצמו, מכיר את האמת של עצמו, ולא מנסה לשגות באשליות ובדמיונות שהוא מעל כולם, כמו שהרמב"ן כותב באיגרת המפורסמת שלו, שבכל אדם שסביבך תראה את המעלות שיש בו, כי גם אם לך יש מעלות מסוימות, אבל הוא יש לו מעלות שאין בך, וכך האדם מתנהג במידת הענווה. מלבד העצה של הרמב"ן באיגרת שכל אדם יהיה גדול בעיניך מכיוון שיש לו מעלות שאין בך, יש עוד עצה נפלאה שלימד אותנו הרמח"ל במסילת ישרים, כיצד האדם לא יגיע להתנשאות מעל האחרים. כי באמת נתבונן מהו השורש של מידת הגאווה ומהו השורש של מידת הענווה. השורש של הגאווה הוא שקר. האדם חי בדמיונות שהוא מושלם והוא מתוקן והוא מעל כולם. בעוד שלאמיתו של דבר, אמנם יש לו מעלות ייחודיות, אבל הוא לא יכול להתנסה מעל כולם. יש אנשים בהיסטוריה שמרוב שדמיינו שהם מעל כולם, הם מגדירו את עצמם כאלהות. כמו שאמר פרעה, לי יאורי ואני עשיתיני. היאור שכל המצרים היו עובדים אותו כעבודה זרה, פרעה הכריז, תדעו שהיאור הזה הוא שלי, ואני גם עשיתי את עצמי. הגאווה יכולה להביא את האדם לדמיונות של שטויות והבלים, שכל בר דעת רואה את הטיפשות, אבל הוא אותו אדם, כמה שהוא חכם, הוא לא רואה את זה, כי הוא עכשיו חי בדמיון שהוא מעל כולם. השקר הוא השורש שמצמיח את מידת הגאווה. לעומת זאת, אדם שהוא אמיתי עם עצמו, מכיר את המעלות שיש לו, מכיר גם את החסרונות, ממילא הוא גם מודע לכך שלאחרים, גם להם יש מעלות, גם אם הוא רואה שיש להם חסרונות, אבל יש להם גם מעלות. וממילא הוא לא מתנסה מעל האחרים. כי מה זה בעצם גאווה? כשמדברים על גאות הים, יש גאות ושפל. מה זה גאות? המים מתרוממים כלפי מעלה, ומגדירים את העניין הזה כגאות, התרוממות. כשאדם מתגאה, פירושו של דבר, שהוא מתנסה בליבו מעל האחרים. הוא מרגיש שהוא מעל כולם, אם בכספו, אם בחוכמתו, אם בגבורתו, אם ביופיו, כל אחד עם הדמיונות שלו, שהוא מרגיש התנשאות מעל כולם. הדמיון הזה שמביא את האדם להרגיש מעל כולם, מביא אותו למצב של שקר, שמהשקר הזה נובעת הגאווה, כי אז מתוך תחושות השקר והדמיון הוא מרגיש את עצמו מעל כולם, ומתגאה. כשמתגאה נופל בפסוק הזה שהגדיר אותו תועבת השם כל גבל לב. נפל ברשת של מידת הגאווה, קדוש ברוך הוא מתאהב אדם כזה, מה אתה מתנשא מעל כולם? היחיד שהוא באמת מרומם מעל כולם זה רק הקדוש ברוך הוא, כי הוא באמת שלם בכל שלמות. לכן על הקדוש ברוך הוא נאמר, השם מלאך גאות לבש, מרומם מעל כולם, לא שהוא מחפש את הכבוד ואת הגדולה מבני אדם, הוא שלם בכל שלמות ולא חסר לו שום דבר, אבל כלפינו בני אדם צריכים לדעת שהוא היחיד שהוא מרומם מעל כל ברכה ותהילה, מרומם מעל כל בני האדם שקיימים בבריאה. אבל אצלנו הנבראים, מעצם היותנו נבראים, בכל אדם יש את החסרונות שלו, ההתמודדויות שלו, ולכן אין סיבה לאדם שיתנסה מעל חברו. רק מה שנשאר לנו לברר, מה קורה במצב שהאדם אומר, אבל המציאות מוכיחה שהוא מעל כולם. ובאמת ישאלו את כולם, יאמרו שזה נכון. למשל, ערכו סטטיסטיקה או בדיקות בעולם, מי הוא האדם הכי עשיר, והצביעו על אותו אדם, שהוא הכי עשיר, יש לו כסף יותר מכולם, הנכסים שלו מוכיחים שהוא מעל כולם. יבוא אותו אדם וישאל, אצלי לכאורה ההתנסות הזו היא אמיתית, כי יש לי כסף, מה שאין לאף אחד. ואדם אחר יבוא ויאמר שהוא הכי גיבור בעולם, אין מי שמנצח אותו. ואחר יאמר שהוא הכי חכם בעולם, כי הוא קיבל את מנת המשכל הכי גבוהה. איך מתמודדים עם מצב כזה שבו יש לאדם מעלה אמיתית? אומר הרמח"ל, כשהאדם יש לו כסף יותר מכולם, זו מעלה חיצונית, היא לא באישיות שלו. אבל אדם שהוא חכם יותר מכולם, לכאורה יש לו סיבה כעת להתנסה, כי באמת הוא נמצא מעל כולם במעלה אמיתית, שהיא נמצאת בו עצמו. משיב הרמח"ל, שעצה נפלאה נתן לכל אדם, שכל מעלה שיש בו ייחס אותה כתודה לקדוש ברוך הוא שנתן לו אותה, וכך לא יתנסה מעל האחרים. אם עשיר גדול נותן לפקיד שלו כסף ואומר לו תחלק צדקה לעניים, והוא הולך ומחלק למשפחות נזקקות, וכולם משבחים אותו, את הפקיד הזה, כמה אתה טוב וכמה אתה נפלא ואיך עזרת לנו, בליבו הוא מחייך, הוא יודע מה אני בסך הכל שליח של מי שנתן לי את הכסף לחלק, אין לי מה להתנסה. כך גם כל אדם שיש בו מעלה, והוא חכם, הוא אמיתי עם עצמו, הוא מייחס את המעלה שיש בו כתודה לקדוש ברוך הוא. אני מודה לבורא עולם שנתן לי את המתנה הזו. אם הוא הכי עשיר, אז הוא מודה על הכסף, אם הוא הכי חכם, מודה על החוכמה, אם הוא הכי גיבור, מודה על הגבורה, וכך כל מעלה ומעלה שיש באדם, אם הוא איש אמת, הוא יודה לקדוש ברוך הוא על המעלה, ועם כל בני אדם הוא יישאר תמיד בגובה העיניים, בליבו הוא לא ירגיש התרוממות והתנסות מעל כולם, אלא מידת הענווה שוכנת בקרבו. כמו שהרמח"ל מציין שהשור לא יכול להתגאות בכוחו ולא הציפור בכנפיה, כי כל אלה מעלות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, וכל המעלות האלה מיוחסות אליו, אין להם סיבה להתנסה. כך האדם לא יכול להתנסה במעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כי את כל אלה הוא מייחס לקדוש ברוך הוא. ובלבד שהוא אמיתי. מידת האמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. וכמה מידת האמת, כשאדם מתעלם מנגיעות אישיות, ומתעלם מעל הנגיעות האישיות, ותמיד מרגיל את עצמו לראות מה האמת, מה רצון השם, בכל עניין, זה השיביתי השם לנגדי תביד, שדוד המלך לימד אותנו, שיביתי השם לנגדי תמיד, כך הוא מעיד על עצמו. מה זה שיביתי? שמתי. תמיד אני שם, כמו שם הוויה מול העיניים, מה רצון השם? בכל שאלה ושאלה, בכל התמודדות, האדם בוחן מה רצון השם, כך הוא זוכה להגיע למדרגה של מידת האמת, של חיפוש האמת, הליכה בדרך אמת. ואדם כזה שבאמת מתחיל את השורש של העבודה הגדולה הזו, להגיע לענווה אמיתית, כשמצד אחד הוא מכיר בערך עצמו, יודע את המעלות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, וממילא הוא פעיל ועושה, אבל הוא מייחס את הכל לקדוש ברוך הוא. אדם כזה לא צריך להיכנס לפחדים ולחרדות, יש לו ביטחון עצמי שנובע מתוך הביטחון בהשם, כי הוא נשען על הקדוש ברוך הוא, שנתן לו את כל המעלות האלה. אדם שבוטח רק בכוחי ועוצם ידי יכול להגיע לשבר, גם כשיש לו הכל הוא חי בפחדים, כי הוא תמיד חושש, ואם יקרה כך, ואם יקרה כך, וגם אם עכשיו טוב לי, אבל תראה את האום הקרה לו, וזה מה יתרחש איתו. כשיש לו את האמונה והביטחון, כל המעלות הוא מייחס לקדוש ברוך הוא, ואומר, השם נותן לי את זה, כי החוכמה האלוקית אומרת שעכשיו נכון שזה יהיה אצלי. אם השם יחליט אחרת, אני סומך עליו שזה הכי טוב בשבילי. אז אין לי מה לדאוג מפני העתיד. אדם כזה נפטר מלחצים, מחרדות, מפחדים. הביטחון בהשם מביא אותו למצב של שמחת חיים, של ביטחון עצמי. המבט שלו על החיים הוא מבט אמיתי, מבט מאוזן, מציאותי, ומתוך מידת האמת הזו מגיע למידת הענווה, וכשיש באדם את מידת הענווה יחד עם הכרת ערך עצמו, אז הוא פעיל ועושה ומשתדל ככל שידו מגעת. אבל אם רואה שדברים לא יסתדרו כרצונו, הוא לא נשבר, והאדם הזה גם מתוקן במידות האחרות שבין אדם לחברו, הוא לא כועס מהר על אנשים, כי יש בו את מידת הענווה. והוא מרגיש, אז נכון, לא עשו את רצוני. בסדר, אני לא מלך העולם. אז אני אדם כמו רבים אחרים, אז כאן הדברים לא נעשו כמו שאני רציתי. האדם הזה הוא לא רודף כבוד, כי יש בו את מידת הענווה. הקנאה לא בוערת בו כמו אצל אחרים. כי נכון שפלוני יש לו מעלה, יש לו מה שאין לי, אבל בסדר. לעומת זאת, אדם שהוא גאוותן ומרגיש שהוא מעל כולם, הוא נבהל איך יכול להיות שיש לו מה שאין לי. אז הוא גם נופל ברשת של הקנאה. וכך, היסוד הגדול הזה שחזל לימדו אותנו, הוא יסוד שיכול להביא את האדם לאיזון במבט האמיתי שצריך להסתכל על עצמו, על הסביבה, ולהגיע מתוך כך להיות גם מתוקן בעיני השם, להיות רצוי אצל הקדוש ברוך הוא, וגם בעולם הזה לחיות חיים נכונים, מאושרים וטובים. בירצון שנזכה כולנו להגיע לשלמות הרוחנית הראויה, נזכה להגיע לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.